אתמול אנחנו התחלנו לעסוק בעניין של אשרי, שהמזמור הזה, אשרי, משמש כהקדמה לכל פסוקי דזמרה. ועל פי הגמרא בברכות ראינו שיש למזמור הזה קמ"ה בתהילים, יש לו שני יתרונות. היתרון האחד שהוא כולל את עניין הפרנסה, שהמהר"ל אומר שהיסוד שבו זה הדבקות בחיים. זה פה חידוש עצום של המהר"ל, שדבקות בחיים עוד בעולם הזה זה מכשיר את האדם לדבקות החיים הגמורים בעולם הבא. והיסוד השני שמופיע במזמור הזה זה בעצם שהוא מסודר לפי חבית אותיות של תורה, שהרי הוא מסודר לפי אלפה ביתה, וזה מחבר את האדם למדרגת העולם הבא, ששם עולם האמת, עולם שמשם בעצם התורה, ממדרגת עולם הבא התורה. אז בבת אחת אדם זוכה לשתי המעלות האלה כשהוא אומר את המזמור הזה. כל האומר תהילה לדוד שלוש פעמים בכל יום, האומר הכוונה כמובן האומר בכוונה, האומר מתוך הבנה, האומר מתוך שייכות למה שהוא אומר. צריך להבין שאצל רבותינו אומר זה לא מה שהיום אומרים אומר. אומר אצל רבותינו זה הוא היה אומר, זאת אומרת זה היה אומר החיים שלו. אם הוא אמר אז גם ככה הוא חי, כן? הוא היה אומר שהדברים העולם עומד, זאת אומרת זה ככה הוא היה חי, על פי העקרונות האלה הוא היה חי. אז כשחכמים אומרים כל האומר תהילה לדוד שלוש פעמים בכל יום, אין הכוונה שהוא מדקלם. אומר, הכוונה זה אומר החיים שלו. שהוא משבח את השם על עניין הפרנסה, פותח את ידיך ומשביע לכל חיי רצון. וגם שהוא משבח את השם על זה שהוא זוכה לפרנסת לא רק הגוף, אלא גם הנפש על ידי חבית אותיות שבתורה. טוב. כן, בטח.
פשוט עברנו קצת על העניינים, ואתה שאלה, באמת, עניין כל כך רוחני וגדול, בזה שבתהילים דוד המלך החמיש שורה של משביע על כל חיי רצון, או עשה על בית, וזה כבר איזה פלאים זה עושה. למה הוא עשה את זה יותר? קח כל פרק בתהילים, תעשה את אלפא ביתא, קח כל פרק בתהילים, תכניס לנו שניים, משביע על כל חיי רצון.
באמת, יש אחד כזה בכל תהילים, ויש כזה משמעות גבוהות. אני
לא רואים את זה אז יותר,
וצריך
להגיד משפט כביכול.
זו שאלה רצינית, מה שאתה שואל. אז הגמרא קצת מבינה, באהבה אמינה, כמוך. זאת אומרת, מה היא שואלת? אם כבר אתה רוצה להזכיר את עניין הפרנסה, אז יש לי עוד פרק. יש לי את העלל הגדול, ששם אומרים, נותן לכם לכל בשר, כי לעולם חסדו. זאת אומרת, מה? זה לא ייחודי לפרק. אתה רואה, זה עוד חוזר בתהילים הדבר הזה. ואם אתה רוצה עניין של קו בית אותיות שבתורה, אז יש לי קוף יוטט, יש לי סדר אלפה ביתה, באשריתם ימי דרך. זאת אומרת, יש לי עוד מקום כזה.
זה גם שמונה
פשוטים אותו. נכון, ככה למדנו, אתה צודק. אז באמת צריך להבין, אמירת תהילים זה לא שעכשיו דוד המלך יושב ליד שולחן עבודה והוא חושב לעצמו איך אני אכתוב סגולות. אני עכשיו אשם, איך אני כותב תהילים? טוב, אז מצאתי, כדאי שבתהילים גם יהיה עניין הפרנסה, גם עניין קו בית אותיות שבתורה. טוב, אז דוד המלך, עשה לנו טובה, תכתוב עוד כמה פרקים, אנחנו מסודרים. אלא ברוך שהבניין כולו, ברוך שההופעה הזאת של תהילה לדוד, יש פה בניין שלם. יש פה בניין מוצק, יש פה השראה שבקדושה, יש פה הופעת רוח הקודש, יש פה חזון אלוקי. פרק בתהילים זה חזון אלוקי. זה שדוד המלך מחובר למציאות העליונה, והוא מצליח להטביע את המציאות העליונה במציאות החיים שלו, ושל כל ישראל כולו. אתה לא יכול, זה כמו שאתה אומר, שמע, אני אגיד לך למה זה דומה. אחד יגיד, שמע, אני שם לב שבאמת עם האצבעות של הידיים אפשר לעשות המון דברים. מאוד עוזר, אתה יכול לתפוס כוס, וגם אם אתה רוצה לכתוב, אתה תופס יפה בין שלוש אצבעות, אתה יכול, אתה רואה כמה אצבעות זה עוזר. אז יש לי שאלה, אז למה עשית רק 10? תוסיף עוד לי כמה. ואז במקום לתפוס בבת אחת כוס וספר, יכולתי עוד כמה אצבעות לתפוס פה ולתפוס שם, חוסך המון דברים. אז אתה אומרת, זה בניין החיים. אם דווקא בתנך מספרים על ענקים שבכל יד ובכל רגל היו להם 6 אצבעות. וזה מתגלה ככל המוסיף גורע, כפגם, כחיסרון, כדבר שהוא מפלצתי. למה? מה קרה? הוספת עוד אצבע. וצריכים לציין את זה, שהענקים האלה, כן, האחים של גוליאת, היו מסתובבים עם 6 אצבעות בכל יד ו6 אצבעות בכל רגל. מה קרה? זה מפחיד. מה הבעיה? אולי הם יכולים לעשות יותר דברים, יש להם יתרונות, יש להם עוד כלים לרשותם. זה הפרת איזון החיים. הצלם אלוקים שבאדם המלא והשלם ככה מתגלה, כמו שאנחנו נראים. יש פה סודות הבריאה של הופעת חוכמת השם, כמו שקצת לפני זה המהר"ל פותח לנו איזה שנב. מה, אתה יודע למה אומרים 5 פרקים הללויה, ובפרק השלישי מ-5 ובפרק האחרון מ-5 פתאום יש 10 פעמים הללו, מרמז לשם יודקה. מה אתה מבין מה זה אומר? זה אומר שדוד המלך הוא מחובר בעולמות עליונים, והוא מצליח, ראשו מוצב ארצה, רגליו מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה, אז הוא מסוגל להוריד לתוך העולם שלנו את אותן ההבנות הרוחניות העצומות שכוללות בפרק קשרי גם את פותח את ידיך וגם את קו בית אותיות שבתורה, והוא רואה את הבניין הזה כולו כנגד עיניו ומוריד אותו מתוך מדרגתו הרוחנית והמלכותית, הוא מצליח להוריד את זה לתוך המציאות ולהפוך את זה למילים. מה כוחו של נעים זמירות ישראל? מה כוחו? שהוא מצליח להפוך למילים חזיון אלוקי בהבנת המציאות הפנימית של העולם, והוא מסוגל להופיע את זה בסדרה של מילים ומשפטים ופסוקים ופרקים, שכשאתה קורא אותם זה מחבר אותך חזרה לאותם עולמות שדוד המלך אומר עליהם, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. בעצם אני נמצא שם. אז זה לא שדוד המלך עכשיו יכול להרשות לעצמו להגיד, שמה, אני אקח פרק אחר בתהילים, אכניס בו גם את עניין הפרנסה, וגם עניין קו בית אותיות שבתורה, וככה בני ישראל יהיו כל הזמן מסודרים, בגלל שאני לא רואה את זה. בפרק הזה ראיתי את זה. כאן, בדבר שהתחברתי אליו, פתאום ראיתי את שני הממדים האלה מתחברים. פרנסת הגוף ופרנסת הנפש, גם פותח את ידיך ומשביע לכל רצון, וגם קו בית אותיות שבתורה, במקרה הזה ראיתי את זה, התחברתי לזה, הייתי שייך לזה, והצלחתי להוריד את זה עד למדרגה של אשרי. בפרקים אחרים? לא. בפרקים אחרים, או הצלחתי לראות נותן לכם לכל בשר, בלי קו בית אותיות שבתורה, או ראיתי קו בית אותיות שבתורה, ולא ראיתי נותן לכם לכל בשר. לא הגעתי לשם. זהו, זה מה שהיה. פעם יצא לי להתחבר לדבר הזה, ולהיות שייך לזה, ולראות איך זה, איך זה פועל, ואיך זה שייך לנו, ואם אתה תגיד את הפרק הזה, גם אתה, במידת מה, תצליח להיות שייך למדרגה הזאת. דווקא בפרק הזה, לא הצלחתי בין זה, לא, זה כמו, גם בחיים שלנו. תגיד לי, אתה, אי אפשר לחזור לאותו רגע מדהים, נפלא, עצום וכו', שמה, לא, אי אפשר, מה לעשות, אי אפשר. זה היה באותו רגע, באותו רגע זה קרה, ראית, הרגשת, אני יודע מה, וזהו, זה לא חוזר, מה לעשות? זהו, זה הופיע. זה היה שייך לאותו רגע, וזה, אנשים אומרים, פעם אחת זה קרה לי. נו, למה לא, למה זה פעם לך, פעם אחת זה קרה לך, ולא פעמיים? כי ככה זה. כי פעם אחת הייתי במצב כזה, במדרגה כזאת, ב- 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 יש נביאים שהנבואה שלהם הייתה חד פעמית. הנה, ההפטרה האחרונה. חזון עובדיה. זהו, ראה נבואה אחת, מפלתו של אדום, זהו, נגמר. זה משהו רע. פרק אחד, כל הנבואה, בזה גמרנו עניין, אין יותר, אין מה זה. כלל הדבר, אנחנו בסוף צדיק דלץ. כי על ידי החיים והשבח שמסודר בכף בית אותיות אלפה ביתה, הוא בן עולם הבא. זאת אומרת, על ידי אמירת השבח הזה, השייכות לשבח הזה, אז יש לו גם שייכות למדרגת עולם הבא. והבן זה. כי כאן, אנחנו שש שורות מן הסוף שם, כי כאן נאמר, פותח את ידך ומשביע לכל רצון, ובמזמור הודו לשם כי טוב, כתיב נותן לכם לכל בשר, כי עליכם והבשר גשמיים, ואין הרצון גשמי. עכשיו פתאום המהר"ל, כן, מוסיף בירור על בירור. שייך לשאלה שנשאלה קודם, אומר, לכאורה, הגמרא כאילו באה להגיד, בעצם יכולת למצוא את זה במקום אחר, פותח את ידיך ומסביר לכל רצון, יכולת למצוא בנותן לכם לכל בשר. אחר כך חיסרון ששמיין אלפה ביתה. אבל כאן המהר"ל מוסיף שזה לא מדויק. נותן לכם לכל בשר בהודו לשם כי טוב, זה פחות מפותח את ידיך ומסביר לכל רצון. ואז זה בדיוק משלים את מה שאמרנו קודם. זאת אומרת, העובדה שבאותו פרק דוד המלך הצליח ברוח קודשו לחבר גם את עניין הפרנסה, כלומר החיים בעולם הזה המכשירים אותך לחיים בעולם הבא, וגם קו בית אותיות שבתורה שזה מסמן את המגמה, את האידאל האלוקי שלשם אתה צריך להגיע, זה פתאום הופך את עניין הפרנסה לפחות גשמי. והנותן לכם לכל בשר של הודו לשם כי טוב, אצלנו באשרי הוא מתעדן להיות פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אתה שומע מה שומע? זאת אומרת, כשאתה רק אם נותן לכם לאכול בשר בלי כך בתותיות שבתורה, אז זה לחם וזה בשר. נותן לכם לאכול בשר. אבל כשאתה מגיע לאשרי, ששם זה שתי המדרגות ביחד, גם עניין הפרנסה וגם עניין התורה, הלחם הופך להיות רצון. כי באמת מה עיקר עניין כוחו של אדם בעולם? רצונו. האדם זה רצונו. המזון זה כדי לפרנס את הרצון. זה כדי לאפשר לרצון להופיע. אז אצלנו, בעצם, באשרי, זה כבר יותר מנותן לכם לכל בשר. זה פרנסה לרצון. זה לא רק לחם שבא להחיות את הגוף, את הבשר, את העצמות ואת הגידים. זה להחיות את פנימיות החיים, שזה הרצון.
אפשר להגיד סוף
הרוחני
וסוף
הגשמי? כן. כן. זאת אומרת, כיוון שאני כאן מחבר את המזון הגשמי לתורה, אז אפשר להבין שבעצם כשאתה אוכל ואתה שייך לתורה, אז האוכל לא פועל עליך כמו אדם שאוכל ולא שייך לתורה. האוכל שאתה תיקח, הוא לא נשאר בגדר הגשמי, הוא לאט לאט מתעדן ולאט לאט מתעלה, ולאט לאט הופך להיות אצלך מנות חיים, מנות רצון. כי זה עיקר, מצד האמת, עיקר החיים זה הרצון שבאדם. הרצון לרצות. עצם הרצון. תראו, זה מה שהוא אומר כאן. ואבן זה. אבן זה, הכוונה שיש פה דבר עמוק. כי כאן נאמר, פותח את ידיך ומסביר לכל חי רצון. ובמזמור הודו, שאמרנו שכאילו יש אותו דבר, אז למה לא נגיד שם? כתיב נותן לכם לאכול בשר. אבל לא בדיוק כתוב אותו דבר שם. כי הלחם והבשר הם גשמיים. אבל הרצון שבאשרי זה כבר יותר מגשמי. אין הרצון גשמי. פה אתה כבר מרוויח יותר. בזה שחיברת, זאת אומרת, החיבור הזה שבין הפרנסה לבין התורה, זה תרכובת מאוד 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 מיוחדת. התרכובת הזאת. כשאתה מחבר את שניהם, ובכמה מקומות רואים אצל חזר לדבר את זה כדבר מאוד בולט. שיש לחבר עניין המזון ועניין התורה. למשל, איפה אנחנו מוציאים שיש לחבר את עניין המזון, המזון, הממש, מה ששמים בפה, תוכנים, לא עשים, בולים, מאקלים. יש לחבר את זה עם התורה. דוגמה, מה? בברכות. יפה. שצריך לברך על כל מאכל ואכל. רבותיי, ברכת המזון, אם אדם לא אמר ברית ותורה, לא יצא ידי חובה. ברכה שנייה, ברכת המזון, לא אמרת על בריתך שחתמת בבשרנו ועל תורתך שלימדתנו, לא יצאתי חובה. עכשיו אני עסוק באוכל, מה הכוונה ברית עכשיו? חייבים עכשיו להזכיר ברית מילה ותורה. אם לא תזכיר, לא אמרת ברכת המזון, מה זה קשור עכשיו? לא יצאת ידי חובה, אתה חייב לחזור על ברכת המזון. דילגת על המילים ברית ותורה, תחזור על ברכת המזון, לא יצאת ידי חובה. פילי פלואים. שלושה אשלי אכלו ואין ביניהם דברי תורה, אכלו מזברי מתים. זאת אומרת, באנו לאכול, לא מסעדה. זה מה שבאנו לעשות עכשיו. שלושה שאכלו ואין ביניהם דברי תורה. אכלתם מזון גשמי ולא צירתם את המדרגה הרוחנית של החיים? חבר'ה, בית הקברות. זה בית הקברות. חכמים לא משחקים במילים. זבחי מתים. בית הקברות. למה? כי יש מחזוריות האוכל. אוכל, מעכל, פולט, פסולט וכן הלאה. בשביל זה אתה חי. לקיים את מחזוריות הזאת. בוודאי שלא. פי לפלאים. איך יכול להיות שאתה יושב על השולחן ואתה לא אומר דברי תוירה? איך יכול להיות? אתה דואג לצור... אתה בא לבלוע חומר, זה מה שבאת לעשות. אז מה יבדיל אותך? על זה בכה אדם הראשון. מה ביני לבין החמור? ככה שאל אדם הראשון. כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, וזה את הפך, תאכל לחם, כן, קוץ ודרדר, תצמיח לך? שאל אדם הראשון, אז מה ביני לבין החמור? זה מה שהוא אוכל, גם אני אוכל. יופי. אתם מבינים? זה דבר עקרוני, לכן אומר המהר"ל, שבאשרי, זה בא לידי ביטוי הדבר הזה, שבכך שאנחנו מצד אחד גם מזכירים את הפרנסה, אבל מצד שני אנחנו מסדרים את המזמור הזה לפי חב"ת אותיות שבתורה, זה אומר שאנחנו מחוברים לממד הכפול הזה של גם קיום החיים בעולם הזה, ומצד שני ראשו מגיע השמיימה, ולכן זה הופך להיות רצון. ונאמר במזמור הזה, פותח את ידיך, ויעלו לומר, תפתח את ידיך, שערי ידיך לנוכח הוא, שערי ידיך הוא לנוכח, רק הוא רמז על הרצון הנסתר והבן זה. בכלל, המהר"ל עכשיו נכנס לדברים עוד יותר עמוקים, שערי הוא אומר, שאם אנחנו מדייקים, הרי כתוב, פותח את ידיך, הוא מסביע לכל חי רצון. אז לכאורה יש פותח את ידיך, תפתח את ידיך. מה זה פותח את ידיך? נאמר בזמור זה פותח את ידיך, והיה לו לומר תפתח את ידיך. מה זה פותח? שהרי ידיך הוא לנוכח, רק הוא רמז על הרצון הנסתר ואבן זה. מה זאת אומרת? מה הוא רוצה להגיד בזה? רוצה להגיד בזה, כן, לא שאם המהר"ל אומר שפה דבר נסתר, אז זה באמת נסתר, אבל אולי קצת אפשר להבין שככה בעצם הקדוש ברוך הוא פותח את, 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 את צינור הרצון כל הזמן. זאת אומרת, מה שאנחנו מקבלים זה לא שעכשיו הקדוש ברוך הוא פתח, זה רצון. בכלל בלי הרצון האלוקי העולם לא היה מתקיים. זה הרצון הנסתר. עצם העובדה שיש עולם ויש אדם בעולם ואנחנו קיימים, זה כבר הופעת הרצון. הופעת הרצון היא לא מתחילה עכשיו בזה שהקדוש ברוך הוא אומר, טוב, הוא רעב, בוא אני אתן לו משהו לאכול. ארוחת בוקר, לא נעים להשאיר אותו בלי ארוחת בוקר. זה לא ככה. יש רצון אלוקי קבוע שבכלל כל הזמן זורם ומקיים את העולם ומלואו. אם חלילה וחס הקדוש ברוך הוא היה אוסף את רצונו מהעולם, אז לא היה עולם ולא היה אדם ולא היה כלום, שום דבר. אנחנו מתחילים, כלומר נקודת הפתיחה שלנו בחיים זה שאנחנו כבר נהנים מן הרצון האלוקי. אז זה פותח, מזמן פותח, לא עכשיו פותח, מזמן. אלא מה? אנחנו רוצים עכשיו להתחבר עוד יותר לרצון הזה, שהרצון הזה יעבור דרכנו, יחיה אותנו בצורה מכוונת, לא רק כוללת, אלא מכוונת. הקדוש ברוך הוא אוהב את עולמו. הקדוש ברוך הוא אוהב את בריאותיו. הקדוש ברוך הוא אוהב את אשר ברא. אבל אני רוצה להרגיש באופן פרטי ואישי את אהבתו אליי. אני רוצה להרגיש שאני כתובת מכוונת לרצון האלוקי. זאת הבקשה. שיהיה כאן דבר ש... באופן מכוון יעבור דרכי. אז פותח מזמן, אבל את ידיך אליי. באופן מכוון. אז יש רצון נסתר. אני רוצה עכשיו שהרצון הנסתר הזה יהיה גלוי אצלי. ולכן כשאנחנו זוכים ליהנות ממזונו שהקדוש ברוך הוא מביא לעולמו, אז יש פה שני דברים. אנחנו מודים לשם על זה שהוא ברא תפוח. כשאנחנו מבחים בורא פרי העץ, מה אנחנו בעצם אומרים? אומרים שני דברים, אומרים דבר ככה. הקדוש ברוך הוא, איזה נפלא שבראת תפוחים. אבל יש דבר עוד יותר טוב, שהתפוח הזה הגיע אליי. כי יכול להיות שקדוש ברוך הוא בורא תפוחים, אבל אני לא הייתי אוכל תפוח. אז בעצם בברכה יש גם צד נסתר וגם צד נוכח. ברוך זה צד נסתר. אתה זה צד נוכח. כלומר, לא רק שבראת דברים טובים, אלא אני מחובר אליהם. אני זוכה בהם. אני שייך להם. אני ראוי להיות כתובת של הטוב האלוקי בעולם. לכן כתוב פותח, זה בנסתר. את ידיך זה בנוכח. אליי, דווקא.
אבל ברוך זה בנוכח.
מה?
גם ברוך זה בנוכח. אתה ברוך והוא
ברוך. ברוך, ברוך.
לא, גם
נסתר
הוא ברוך וגם אתה ברוך, גם
בנוכח. אה, אתה רוצה להגיד?
לא, לא יודע.
באופן פשוט, המילה ברוך בברכה, הוא ברוך. ופתאום, אתה אומר, הוא ברוך. ברוך הוא, ברוך שמו. ופתאום, אתה. אתה מדבר על ריבונו של עולם. כן. כי מה שקורה, בזכות שאני עכשיו הולך לאכול את הפרי הזה, אז אני מרגיש אותך כאן. שאתה איתי פה עכשיו, הבאת לי את התפוח. עד לפה. מבינים את המדרגה מיוחדת? טוב.